וכל הנבואות, נבואות הזעם של התקשורת המסיתה, כרגיל, מתבררות כחרדה מיותרת של שנאה. למה של שנאה? כי כשקוראים בתקשורת על החשש הגדול של משרד הבריאות מאירועי פורים, או בשבוע שעבר ציטוט של סגן שר הבריאות על מסיבות ראש חודש אדר המוניות בציבור החרדי, כשכל אלה שמדברים לא יודעים על מה הם מדברים, ומצד שני רואים בחוצות תל אביב, המוני תל אביבים מתכנסים להם בהמוניהם, מבינים שמדינת תל אביב לעולם לא תדע להבין מה קורה מעבר לגבולותיה הצרות של המדינה הזו שחיה בבועה. וכל מי שלא צועד, לא צועד לפי ההגמוניה החילונית מותקף, מקבל מנה יומית ואולי גם שעתית של הסתה. בדיוק כמו בפוליטיקה. ואולי כל פוליטיקת ההסתה הזו של תקופת הקורונה אינה אלא ניסיון ליצור דה-לגיטימציה לציבור החרדי לקראת הבחירות או לקראת תוצאות הבחירות. נעסוק בעניינים האלה כאשר לצד הירידה המבורכת במספר המאומתים הכללי במדינת ישראל, רואים את הירידה המשמעותית במספרים בציבור החרדי, וזאת גם לצד התקדמות מבצע החיסונים שמשפיע על הכל. אז למי שמתעניין, בסוף השבוע, שישי ושבת, נרשמו בישראל קרוב ל-6,500 חולים חדשים, מתוכם 852 בציבור החרדי, סוג של 13% בלבד מסך התחלואה, אבל הנתון המשמעותי הוא צניחה של 58% במספר המאומתים החרדי תוך שבועיים. זוכרים? לפני רגע הזכרנו הלוויות לפני שבועיים בירושלים וכותרות זעם, אז השבועיים אחרי ירידה או צניחה חופשית של 58%. נעסוק בעניינים האלה גם על מזג האוויר שצפוי בהמשך השבוע, כולל תחזית על שלג בירושלים. אז הירושלמים שהתרגלו לסגר, סגר שלג בדרך, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו נפתח עם הכותרות והמחלוקות בין הליכוד לכחול לבן בנוגע להמשך המתווה ליציאה מהסגר, שגורמת לכך שישיבת הממשלה שתוכננה להיום מבוטלת. גם קיומו של הדיון בקבינט, קבינט הקורונה, שצפוי לקבוע את מועד השלב הבא בפתיחת המשק, לא ברור בעקבות אותם מחלוקות. נתונים שפרסם אמש משרד הבריאות מלמדים כי מספר החולים קשה עומד על 1,000, ועד כה חוסנו במנה השנייה קרוב ל2.5 מיליון בני אדם. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ זוכה במשפט ההדחה השני של נוהל נגדו בסנאט האמריקני בגין הסתה למרד בעקבות אירועי הפריצה לקפיטול. טראמפ אמר לאחר הזיכוי כי המשפט היה שלב נוסף בציד המחשבות הגדול בהיסטוריה של המדינה. נשיא ארצות הברית ביידן אמר כי מדובר בפרק עצוב בהיסטוריה שמזכיר כי הדמוקרטיה שלנו שבירה. הדגיש ביידן, ידיעה שהעביר כתבנו שלמה ריזל. פלסטינים התעמתו עם מתיישבים יהודים סמוך ליישוב מגדלים שבבנימין ועידו לעברם אבנים. כוחות צהל שהגיעו למקום הפרידו ביניהם. לטענת הפלסטינים, רכב שלהם נשרף בכפר כוסרה הסמוך. התחזית, כפי שנאמר היום, תורגש עלייה ניכרת בטמפרטורות, אך ממחר החורף חוזר ותורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה לך נדב, בוקר טוב, שבוע בוקר טוב. בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ' והטכנאי שלנו מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, שלום, בוקר טוב לצבי טסלר כתבנו.
בוקר טוב בצלאל.
58% ירידה במספר המאומתים בציבור החרדי, בשורה טובה.
בהחלט, אנחנו רואים את המספרים, המספרים באים לידי ביטוי בערים החרדיות השונות, יש ירידה מובהקת במספר המאומתים, ולא רק במספר המאומתים, אתה יודע מה יותר חשוב מזה בעיניי, זה השיעור הבדיקות החיוביות שנמצא בירידה בשבועיים האחרונים, ירידה כלולה, היינו באזור ה-20%, אנחנו רואים לאזור ה-13%, זה עדיין יותר גבוה ממוצע ארצי, אבל משמעותית יותר נמוך, ובעיקר הירידה בציבור החרדי היא דרסטית לעומת מה שקורה בציבור הכללי, וזה בא לידי ביטוי בכל המדדים. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי גם בירידה במאושפזים, גם בירידה בחולים קשה, שהיא בציבור החרדי באופן חד, אחרי העלייה מאוד מאוד חדה שהייתה לפני כן. וכן, וזו בשורה בהחלט חיובית. בקצב הזה אנחנו נראה כבר, אני מניח, תוך שבוע ערים חרדיות שירדות מהדור לחתום, ולאט לאט אולי מתחילות לחזור לשגרה למרות התחלואה.
כן, רואים אגב, יש ערים חרדיות שבגילאים הרלוונטיים הגיעו לאחוזי התחסנות מאוד יפים, עוד הנה ליטי מה 100% בני 60 ומעלה, וביתר הערים זה הולך ומתקדם בגילאים הרלוונטיים.
נכון, נכון, אנחנו רואים שיעור, בגדול אגב, זה משהו שהוא מאוד בולט גם ברמה הארצית. בכל מקום שבו שיעור ההתחסנות גדול יותר, שיעור החיוביים בכלל, ובוודאי שיעור החולים במצב קשה יורד. ולכן אנחנו רואים אגב, ברמה הארצית כמסתכלים, שמספר החולים במצב קשה נמצא בירידה, ירידה לא מספיק גדולה, אבל יש ירידה, לעומת מה שהיה לפני שבוע בשבועיים, היינו כמעט על 1,200, ואנחנו כרגע סביב ה-1,000, אבל הירידה היא בעיקר בגילאים הגדולים, שבעל גיל 60. בגילאי 40 עד 60 יש אפילו עלייה, שנמשכת גם בשבוע האחרון, עלייה של 30% במספר החולים במצב קשה, בגילאי 40 עד 60, שזה הגילאים שפחות התחסנו. אנחנו מדברים בגילאי 60 ומעלה, על כמעט 95% התחסנות, שיעורים מאוד גבוהים, בגילאים הנמוכים יותר, השיעור ההתחסנות נמוך יותר, וזה בא לידי ביטוי בכל המדדים, ולכן זה בעצם מצטרף למאמץ ולקריאה ללכת ולהתחסן. באמת בימים האחרונים, בימים חמישי, שישי, ראינו עלייה לעומת הימים שלפני כן, הייתה איזושהי ירידה בהתחסנות, ועכשיו יש עלייה, ואנחנו גם רואים מאמץ מרוכז לציבור החרדי, די לנסות להגדיל שם את שיעור ההתחסנות. היה את מבצע חיסונים בבני ברק ביום חמישי, ויש השבוע מבצעי חיסון בכל השכונות החרדיות בירושלים, על רקע שיעור התחסנות נמוך בשכונות חרדיות בירושלים. יש מדע מפעין מוקדים בכל העיר, עם פריסה מאוד מאוד רחבה, העירייה גם מצטרפת לזה, פשוט קוראים לציבור ללכת מגיל 16 ומעלה, כמובן מגיל 16 עד 18 צריך אישור הורים, מגיל 18 ומעלה אפשר פשוט לגשת ולהתחסן, בלי לטען תור, בלי לקבוע, בלי הפניה, פשוט להתחסן. צריך לומר, נכון לעכשיו, המדיניות היא לא לחסן את מי שהחלים כבר, וזה לא משנה לפני כמה זמן הוא החלים, הוא החלים לפני חודשיים או לפני שנה, בכל מקרה, הנוהל הוא שהם לא מקבלים חיסון. בפועל אנחנו כן רואים, גם בערים חרדיות ובכלל בכל הארץ, שיש אנשים שכן מתחסנים, לא עושים בדיקה לפני שאתה מתחסן אם נדבקת או לא, וגם בהקשר הזה חשוב להזכיר, מבחינת פייזר, מבחינת ארגוני הבריאות העולמיים, וגם המלצות של ארגוני בריאות בעולם, אין שום מניעה מלהתחסן גם אם נדבקת. זאת אומרת, גם אם מישהו חושש שהוא נדבק...
בכל מדינת ישראל יש למעלה מ-50,000 איש מחלימים שהתחסנו.
נכון.
נתון מעודכן יום חמישי, אמנם 51,000 איש מחלימים שהתחסנו.
ואין בזה שום סיכון, עד כמה התועלת, זה אנחנו נדע עוד בהמשך, אין בזה סיכון. אנחנו יודעים למשל שרשויות הבריאות בצרפת החליטו באופן רשמי שכל מי שהחלים יקבל מנת חיסון נוספת אחת, כל מי שהחלים בחודשים האחרונים.
כי יש לו את החיסון הראשוני שלו, הטבעי, של ההחלמה.
נכון, אבל זה רק עד 3 חודשים, אם זה מעבר ל3 חודשים, אז הוא מקבל כבר 2 מנות, כמו מישהו שלא החלים. ולכן אם יש למישהו ספק, אולי היה לו תסמיני באיזשהו שלב והוא לא בטוח אם הוא נדבק או לא, לך תתחסן, תציל את עצמך ואת המשפחה שלך. אנחנו רואים מכל המרכזים הרפואיים מדווחים לנו, החולים קשה כמעט כולם זה כאלה שלא היו להם תעודת מתחסן, שעוד לא עברו את השבוע אחרי חיסון השני. אין כמעט בארץ חולים במצב קשה שעברו את החיסון השני, עברו שבוע.
שבוע מהחיסון השני.
נכון,
שבוע. מדד הערים החרדיות ככה די מלמעלה, בקצרה, מהטבלה שאני יצרתי ביום חמישי, הגילאי 50 פלוס, שזה המדד החדש, כי ה-60 פלוס כבר די מילא את מכסתו, אז 50 פלוס ומעלה, בציבור החרדי, 60% כבר התחסנו או החלימו, שזה שיעור גבוה ויפה מאוד, והערים המובילות זה מודיעין עילית, ירושלים החרדית מובילה שם גם כן, קריית יערים עם למעלה מ-60%. זה המדד וזה הנתון, למעלה מ-60% מהציבור החרדי, מהגילאי 50 פלוס, התחסנו החלים, והפוקוס עכשיו הוא על ה-30 עד ה-50 וה-16 עד 30, אלה טווחי הגילאים הרלוונטיים עכשיו, לרוץ, ללכת, להתחסן.
נכון, אבל צריך אגב להגיד בהקשר לישיבת הקבינט שצפויה להיות היום באחד בצהריים, שהמדד שלקראת ההקלות שיבואו השבוע או שבוע הבא, תלוי את מי שואלים, הם התחשבו מאוד בשאלה האם עלה שיעור ההתחסנות שבני 50 ומעלה, ככל שהוא יעלה יאפשרו יותר הקלות בעיקר למחלימים ולמתחסנים, כשההחלטה בעניין הזה תהיה כאמור היום, נקווה שגם תתקבל החלטה ולא רק ידיעו היום בישיבת שרי הקבינט.
בהחלט, וגם השמיים הסגורים עדיין לא ברור עד מתי, נכון עכשיו זה עד לשבוע הבא, אין לדעת אם יאריכו או לא יאריכו, וזה יוצר לא מעט קשיים. עוד משפט אחד על מה שציינתי קודם, על אחוז המתחסנים והמחלימים בגילאי 50 פלוס בציבור החרדי, כשמשווים את הערים החרדיות מול ערים מעורבות, כמו טבריה, אשדוד, פתח תקווה, ירושלים רבתי, צפת, בית שמש ועוד, הערים החרדיות מובילות 60% התחסנות ומחלימים מול 52% בערים המעורבות. אז יש לנו עוד פער לא קטן, אבל בכל זאת, לרוץ, לרוץ, להתחסן, חשוב, לא לפחד מהדבר הזה. אני עדיין שומע דיבורים של אנשים, אני חושב, חושש וכולי, אין לזה שום אחיזה, שום דבר.
ולצערנו הרב, מקרים כאלה של אנשים שחוששים ולא מתחסנים, בחלקם מסתיימים בטרגדיות קשות, ולכן האחריות היא עלינו כמובן לא להשפיע חלילה על מישהו אחר לא להתחסן וללכת להתחסן.
בהחלט. פה צבי טסלר, תודה רבה, בוקר טוב, בשורות טובות.
כל טוב.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה בהדסה עין כרם בירושלים. שלום לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב גם לך.
מה שלומך?
נראה, התחלנו את השבוע.
והוא מתחיל מעודד קצת?
האמת לא. אנחנו ירדנו בסוף השבוע לפחות סביב 80 חולים, והבוקר אני מוצא 100 חולים במחלקה. מקווה שזה בעיקר חולים שנתקעו בגלל שישי שבת, ולא עלייה ממשית ש... יכולה להגיע גם עקב ההלוויות ההמוניות שהיו לפני שבועיים, וגם עקב...
איך ההלוויות ישפיעו שבועיים אחרי, כשאנחנו רואים את מספר... רגע. מספר המאומתים החרדי בשבועיים האחרונים צנח בכמעט 60%. אז איך עכשיו פתאום זה משפיע?
תפסיק.
לא, אני שואל לך שאלה מקצועית, תענה לי.
כל אחד יכול למצוא מספר כזה ומספר אחר. השאלה היא מה קורה בבית החולים. זאת האמת. והאמת היא שעדיין אנחנו בתחלוקה גבוהה, והתחלואה גבוהה נובעת לא רק מהלוויות למוניות, ראיתי גם תמונה של נמל תל אביב, היום בעיתון, של אתמול של אנשים בלי מסכות, ותראה, העם התעייף, וההתעייפות היא מוקדמת מדי, כי אנחנו עוד לא שם, גם אני שומע אתכם אומר, לפי מספר החיסונים יהיו הקלות. לא.
לא, אף אחד לא אמר שיהיו הקלות בהתאם לחיסונים. ככל שיהיו יותר מתחסנים, יותר אנשים בריאים יהיו,
נכון,
פשוט.
אבל מי שמתחסן היום, האפקט שלו זה עוד חודש שבוע. נכון. אנחנו עדיין בעיצומה של מערכה, ואנשים צריכים מאוד מאוד להישמר לנפשם.
חד וחלק, מסכים איתך בכל מילה, ואם הקלות בהקשר לחיסונים זה רק במדדים של הערים השונות ביחס נכון. לצבע שלהן, ופתיחת מערכת החינוך בצורה כזו או אחרת. זה נכון, הקלה נכון, היחידה נכון. שצפויה בתקופה הקרובה ביחס למספר המתחסנים בגילאים רלוונטיים מאוד.
לגמרי.
טוב, כשאתה אומר עלייה עכשיו, מצד שני, אנחנו כן רואים בשבועיים האחרונים, וזה בחתך ארצי, את הירידה במספר החולים הקשים, במיוחד ב-60 פלוס, נכון?
כן, אנחנו רואים ירידה במספר החולים ב-60 פלוס, וזה מגמה חשובה, כי התחלואה בקרב האוכלוסייה הזאת היא יותר משמעותית. יחד עם זאת, אתה צריך להבין, 1,000 חולים זה הרבה הרבה יותר מאיך שסגרנו את הסגר השני והראשון, ולכן זה מאוד שביר.
הבנתי. אני רוצה לדבר איתך, פרופסור מבורך, על תרופות לחולי קורונה. יש מחקר, היו פרסומים בשבועיים האחרונים על כמה וכמה תרופות מהסוג הזה, כולל תרופה או שניים ישראלים, גם כאלה מהעולם. עד כמה משתמשים בזה בבתי החולים כדי להציל את חייהם של חולי הקורונה הקשים?
תראו, אנחנו התחלנו עם טיפול תרופתי במרץ, שהיה בנוי על מחקרים קטנים, על שמועות, על שיחה מפה לפה וכך הלאה, ולאט לאט הדבר התייצב. וכיום אנחנו מטפלים בעיקר בתרופות מוכחות. תרופות שאינן מוכחות, אנחנו מטפלים בהן במסגרת של ניסוי קליני. כלומר, מבקשים את הסכמת החולה להשתתף בניסוי, שבו לפעמים הוא לא יקבל את התרופה, לפעמים הוא כן יקבל את התרופה, תלוי בניסויים השונים, וככה אנחנו גם לומדים בעזרת כל האנשים איזה תרופות הן יותר אפקטיביות. כיום יש לנו מספר תרופות שאנחנו משתמשים בהן, במחלה הקשה אנחנו נותנים תרופה אנטיווירלית בשם רמדסיביר, ותרופה של סטרואידים, שהן שתיהן מוכחות כיעילות. אנחנו משתמשים בניסוי קליני בנוגדנים כנגד הווירוס או בפלזמה ומחלימים. אנחנו יכולים להשתמש גם לחולים יותר קלים ובעיקר שלא מאושפזים בבית חולים בנוגדנים של חברות כמו אילי לילי ורג'נרון. יש לנו ארסנל כזה, ומעבר לזה יש את המחקרים הקליניים שחולים יכולים להצטרף לאחד המחקרים ולקבל תרופה שהיא יותר ניסויית ועדיין לא הוכחה.
ועדיין לא חוששים להשתמש בתרופה ניסיונית כזו, ניסיונית כזו או אחרת, כי בסוף זה החיים שלו. ומאוד יכול להיות שזה מה שיציל את חייו של אותו חולה ספציפי, כבר יותר גרוע נכון? מזה לא יכול להיות.
נכון, תראה, כך למשל מחקר בשם ריקוברי, שהתפרסם באנגליה ביולי, נתן לחצי מהחולים סטרואידים, שעד אז זה לא היה ברור מקומם, וחצי מהחולים לא נתן להם סטרואידים, ופתאום ראינו שכל אלה שקיבלו סטרואידים במחלה הקשה, היה שיפור של שליש מהם יחסית לאלה שלא קיבלו, בתמותה, שזה דבר מאוד משמעותי. וככה למדנו בעצם שאפשר לתת, וזה מה שאנחנו עושים היום, סטרואידים לכל החולים הקשים.
טוב, אנחנו מקווים כמובן שככל שיחלפו הימים נראה את המצב משתפר, וזה חשוב מאוד שנראה את המצב משתפר, זה משפיע על כולנו. אתה אופטימי?
תראה, אני אופטימי זהיר. אני חושב שאנחנו חייבים לשנות את ההתנהגות שלנו, ולא לחכות לאיזה גרף כזה או אחר, שבעוד יומיים יעלה ובעוד ארבעה ימים ירד. אנחנו צריכים לשנות התנהגות. ואחרי זה שמישהו יתפח לנו על הכתף ויגיד, חבר'ה, אפשר כבר בלי זה. אבל אני רוצה שנהיה זהירים, ואז כולנו נהיה אופטימיים.
נאחל לכולנו הרבה בריאות, ושישמרו, לשמור. זה עדיין בנפשנו הדבר, ועד שנחזור באמת לשגרה, עוד לפני הבאמת, ייקח עוד קצת זמן, הרבה הרבה סבלנות. פרופסור דרור מבורך, תודה רבה לך, בשורות טובות.
יום טוב.
יום טוב. אז בהדסה עלייה של 20 חולים קשים בסוף השבוע, בשערי צדק לעומת זאת, ביום רביעי עמדו על 95 חולים קשה, מטופלים במחלקות הקורונה. ביום חמישי זה ירד ל-90, הבוקר זה עומד על 81, ומספר החולים קשה גם כן ירד מ-63 ביום רביעי ל-48 הבוקר. אז לעומת הדסה, רואים שיפור, וגם ביתר המחלקות בבתי החולים. תמשיכו לשמור, להיזהר, ומי שיכול, כלומר מי שבגיל הנכון, ללכת להתחסן, ובמקום שנפתח פה שיחה על כמה כל הפייק של ההפחדות, נכון, לא נכון, אני אומר לכם את זה בצורה מאוד פשוטה, ובמילים פשוטות, אין מה לחשוש מזה. אין מה לחשוש, 3.5 מיליון בני אדם במדינת ישראל קיבלו את החיסון, ושמעתם על משהו שקרה בעקבות זה, חוץ מכמה תופעות לוואי של כאב קל? עשרות מיליונים כבר חוסנו בארצות הברית, שמעתם על משהו שקרה יוצא דופן? אז לא שמענו, ובעזרת השם גם לא נשמע, ובעזרת השם כולם יהיו בריאים. פרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 5751. מלכה השקעות, כוכבית 5751.
השנה מקיימים מתנות לאביונים בהידור, מעבירים כעת מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח בו ביום עוד יתומים ואלמנות. חייגו ועזרו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אתם מסוגלים לדמיין? מבין 5,000 המשתתפים, השם שלכם עולה בהגרלה, ויש לכם שתי סוויטות על שפת הכנרת מאובזרות קומפלט בבעלותכם, עם אופציה להכנסה כלכלית לכל החיים. הזדרזו ורכשו כרטיסים ותיכנסו גם להגרלת הביניים. מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם, כוכבית 9208, מתנה לבחירה לכל רוכש חבילה. בשבילכם זו הגרלה, בשביל משפחות מסוגלים זו הצלה. מצווה לרכוש מכספי מעשר, כוכבית 9208, כפוף לתקנון ההגרלה באתר מסוגלים.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יובש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם, את פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת העדה החרדית.
שלום, כאן רפי גינת. גם אני עברתי לשירבית, ודווקא עכשיו מחדשים ביטוח רכב? יש בשירבית מבצע מעולה בביטוח המקיף. כדאי.
עכשיו בשירבית. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה.
שימו לב, בשי עוגן ירושלים כל החלקים לתנורי אפייה לפסח במשלוח מהיר עד בית הלקוח. 02-538-9550.
בעל עסק קטן או בינוני, המשכת להעסיק עובדות ועובדים בתקופת הסגר? בדוק עכשיו את זכאותך למענק שימור עובדים. בעלי עסקים שפעילותם נפגעה יוכלו לקבל מענק של 5,000 שקלים בהתאם לכללי המענק על כל עובד שהמשיכו להעסיק בחודשים ספטמבר עד אוקטובר. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייגו למוקד כוכבית 8104. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:22 במהדורת הבוקר. תגובה, היו כמה תגובות שהגיעו עכשיו בדקות האחרונות לדברים של פרופסור מבורך. הנה תגובה של אדם שכולכם מכירים, ביקש שלא נאמר את שמו. שמעתי את פרופסור דור מבורך עכשיו בשידור, הוא כותב, הוא מדבר לעניין ועושה עבודת קודש בבית החולים, אבל למה הוא מזכיר רק את ההלוויות לפני שבועיים שהוכיחו שלא העלו את התחלואה? והוא מתעלם מעשרות אלפי ערבים ביום שישי בהר הבית, או מאלפים במוקדים שונים בתל אביב, בכלל ללא מסכות ואין אכיפה ואין משטרה, רק על החרדים. טוב, האמת שהוא הזכיר את תל אביב, אבל בהחלט. תפסיקו עם ההשוואות האלה, וגולי גם אנחנו צריכים להפסיק עם זה. חבר הכנסת משה ארבל משעס, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב לכל
המאזינים. מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, כן.
תשמע, אני רוצה לפתוח איתך מכיוון אחר לגמרי. אתה גר באזור חרדי?
אני גר בפתח תקווה, היא עיר מעורבת מטבעה, ויש בה אוכלוסייה חרדית, ברוך השם, לא קטנה, אבל הוא לא מוגדר כאזור חרדי.
שבוע הבא, חמישי בלילה, פורים. ראש חודש אדר מאחורינו. הנפצים ברחובות הערים החרדיות מנפצים את הדממה בלילות בצורה מופקרת. מכיר את זה?
לצערי הרב, מכיר את זה, למרות שאני לא גר באזור חרדי מובהק.
אבל יש לך את זה גם. איפה השוטרים שהתנפלו על בני ברק לפני חודש בחמת זעם, לא רואים אותם ברחובות הערים לחפש את הנערי שוליים האלה שמנפצים לנו את השקט, גורמים לסכנות עם הנפצים האלה, פתאום אין משטרה.
תראה, אז קודם כל את השאלות האלה נכון וצריך לשאול את השר לביטחון הפנים. אני כן יודע לומר שהעבודות במקרים הללו יהיו יעילות אם יצליחו להתחקות אחר הסוחרים והמשווקים והמפיצים של החומרים המסוכנים האלה. כדי להצליח לתפוס נער שזרק נפץ ונעלם, זה משימה כמעט בלתי אפשרית.
כן, תשובה ממש מרגיעה. כשהמשטרה רוצה היא יכולה, באמת, בינינו.
כן, אבא, אני מאוד מאוד שמח. יש לי עוד כמה שאלות אם תרצה למשטרת ישראל, שיכול לשאול את השר לביטחון הפנים. אני אשמח מאוד שיעלה אתכם.
אולי אחרי הבחירות נקבל תשובות על הרבה דברים.
יש כמה שאלות עדיין פתוחות שהוא מחויב לפי חוק לענות לי, והוא עדיין לא ענה.
באמת? כי מה, כי אין לו תשובות?
כנראה שהוא עסוק מדי, אני למד חוץ. ולמנוע חיסונים מאסירים ודברים אחרים.
הבנתי. טוב, אנחנו בתקופת בחירות, מערכת בחירות, הכל מתערבב אחד עם השני, והתקשורת שמתייחסת אלינו בצורה, כפי שהיא מתייחסת בתקופה הזו של הקורונה, אתה חושב שזה בגלל הבחירות? בגלל שהציבור החרדי קשר את גורלו הפוליטי עם נתניהו סנו נפשם של העיתונאים?
זה יכול להיות תובנה אחת. לצערי, אחיכם שונא, אחיכם מנדיכם, זו הייתה תופעה ותיקה ועתיקה של שנאת ירא השם והחרדים על דברו, זה לא משהו חדש. זה רע מאוד, זה גרוע. אני באמת חושב שאם יתאפשר לנו, נכון יהיה לדרוש כבר בהסכם הקואליציוני הבאים, לתקן את החוק שעוסק בגזענות, בהסתה לגזענות. הצעת חוק שגם חבר הכנסת יעקב אשר וגם אנוכי הגשתי ולכלול בתוכה את הציבור החרדי, לא יעלה על הדעת שפעולות שנעשות באירופה כנגד יהודים חרדים מוגדרות מיד כאנטישמיות, ופה במדינת היהודים הציבור החרדי לא מוגדר כגזע לפי החוק, ולכן זה הופך להיות לגיטימי. אלה תופעות קשות, תופעות רעות,
ואי אפשר לתבוע גם כן. מי שמוציא דיבה נגד הציבור החרדי יכול לעשות את זה בצורה הכי חופשית, אין שום חוק שיכול למנוע את זה.
זה קורה יותר מדי. רק ביום שישי הפנו תשומת ליבי למאבק של פלורליסטים במרכאות בשכונת הגבעה הצרפתית, שטוענים שהם אנשי האקדמיה ואנשי האוניברסיטה, ולא יעלה על הדעת שחרדים יגורו בשכונת גבעה הצרפתית בירושלים. אלה אמירות שאם רק יום
אחרי
והיית מחליף את החרדי והערבי, זו הייתה עבירה פלילית, עבירה על החוק. והם פונים בראש עיריית ירושלים לא לאפשר חלילה להקים תלמוד תורה בשכונתם ולאפשר את הסטטוס קבוע מקודש של שכונה אקדמית.
יש עדיין תופעות כאלה של כל אלה שרוממות השוויון בגרונם, פתאום כשזה חרדים אפשר להכליל, זה לא להכליל, אלא פשוט להפוך אותם, לעשות להם דה-לגיטימציה? יש כאלה דברים?
זה דה-לגיטימציה ממש ככה. ילדים חרדים, מה חטוב ומה קשור, אם רוצים תלמוד תורה, תופעות אלה תלערי הרב הם נרחבות, אנחנו נעשה להם סוף.
השאלה איך? כי בסוף מערכת המשפט תסנדל כל פעולה כזו, כל חוק כזה, כל שינוי חקיקה כזה, זה לא יעבור את מבחן בתי המשפט.
תראה, אני בסופו של דבר חושב שהפעולות שמוטלות עלינו הן קודם כל לתקן את החקיקה. החקיקה כיום היא לא טובה. היא באמת לא מגדירה בעצם בציבור החרדי בפנים, והפרשנות המתבקשת היא פרשנות מצמצמת בדין הפלילי, וכך גם צריך להיות, וטוב שכך. וכמובן עלינו אנחנו חייבים לעשות. אם אנחנו נסתכל בראש ונגיד טוב, מערכת המשפט לא תהיה איתנו, ולכן לא נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, אני חושב שזה תהיה טעות, זה תהיה בחייה לדורות. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, נעשה את מה שמוטל עלינו, ולא עליך המלאכה לגמור, ואין אתם יכולים להתבצל ממנו.
השאלה איך מקימים ממשלה, כי כל הסקרים של עד עכשיו נותנים 60 ככה בדוחק, היה איזה סקר או שניים של 61 לגוש, ומי יודע אם בנט חלק ממנו, איך עושים את זה? אתה מעריך שכן, נתניהו יצליח להקים ממשלה, החרדים יהיו בפנים?
אחד הדברים המדהיגים ביותר זה תחושת שאננות. ברוך השם, תנועת ש"ס יציבה מאוד מאוד בסקרים, היא עומדת באופן קבוע על 8, בין 8 ל-9, וסקר אחד גם הייתי 10 מנדטים. אם הציבור שלנו, אנשי שלומנו, יהיו אדישים, ויגידו טוב, יסתדרו גם בלעדיי, אני אלך ביום הבחירות לנופש, או לחלופין לפעולות אחרות, ליום שכולו תורה, ולא אלך להצביע, אנחנו עלינו יותר את עצמנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה. הסכנה היא ברורה, היא ברורה לכולם, הרי מעבר אחוז חסימה או של מרד, אם מעבר אחוז חסימה או של מרד או של סמוטריץ' יכול לשנות את המחפה באופן משמעותי, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שאנחנו בכל אופן, ציבור ירים דבר השם.
חבר הכנסת משה ארבל, אתה ער לדיבורים של אנשים, יש אנשים שבאים בטענות, ובתקופה הזו במיוחד, איפה הפוליטיקאים החרדים בתקופת הקורונה, לא רואים אותם מספיק, לא ממש שומעים אותם, לא כולם יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אתה מודע לזה, מכיר את זה?
הטענות האלה הן טענות שלצערי רב מלמדות על זה שהציבור באמת לא מכיר, אני לא אדבר רק על נציגים של ש"ס, ודאי וודאי שנציגי ש"ס, אני לא אובייקטיבי לגביהם, אבל הציבור לא מכיר את, באמת את הפעולות האינטנסיביות של כל נציגות החרדית. בסוגיית הקורונה החל מיושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, יושב ראש ועדת הכספים, והפעולות הללו הן פעולות יומיומיות קשות, אלא מה שההחלטות שמתקבלות הן החלטות לא נעימות. הן החלטות קשות, הן החלטות שפוגעות בחירות של אדם, בכבודו של אדם, אבל האחריות שלנו מחייבת, אנחנו מעדיפים את הציבור שלנו, טיפ-טיפה לא מרגיש בנוח, זה קצת כועס עלינו, אבל נשאר בחיים, מאשר חס וחלילה להפך. כשאנחנו רואים רשימות של בר מינן, גדולי תורה ורבנים וראשי ישיבות שנפטרו מהקורונה ולא עם קורונה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו יום יום מה בידינו לעשות כדי לצמצם את התופעה, כדי להציל חיי אדם, וכן, ההחלטות
האלה הן מחלטות
קשות.
ואם תהיה סיטואציה למחרת הבחירות שלהמליץ על מישהו אחר לראשות הממשלה, לא נתניהו, רק כדי שלא יהיו בחירות נוספות, זאת אופציה מבחינת ש"ס?
אנחנו אמרנו ואומרים חזור ואמור, המעמד שלנו לראשות הממשלה בעת הזו הוא בנימין נתניהו, הוא המנוסה ביותר מבין כולם. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשחק איתו. יש כאן אירוע באמת משמעותי, הנהגה של מדינה במשבר כל כך גדול. צריכים לקחת מישהו שהוכיח את עצמו, מישהו עם ניסיון, עם דבלות ברורות, וראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המנוסה ביותר מכל ראשי הממשלה, אגב, שהיו מכל המדינה.
אני מסכים איתך, אבל אני שואל אותך, אם אין רוב לגוש הזה עם נתניהו, האם אופציה של אלקין, בנט, לפיד, מישהו מהם רלוונטי מבחינתכם? למקרה שלא מצליחים להקים ממשלה?
אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה היפותטית. בסופו של דבר, כשהבינו שאנחנו הולכים בצורה ברורה ומובקת, ותומכים בנתניהו, הם יצטרכו לשאול את עצמם, האם הם באמת לא משנים את העמדות, כבר ראינו משהו שהיה לו ספרם וגילח אותו, וכדי לומר שהוא לא הולך עם נתניהו, ובסוף הלך עם נתניהו, בסופו של דבר, גדעון סער יביא בעזרת השם קולות ממרכז שמאל, יצרף אותם ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו.
ימים יגידו, חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, בהצלחה רבה, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. אנחנו חוזרים לענייני הקורונה והציבור החרדי, הפרויקטור במשרד הביטחון, הרב אליהו ארנד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך ולכל
המאזינים. תכף נצרף לשיחתנו את מניגר השוורץ, שגם צפה מהצד שלו על מצבנו, ואיך אתה רואה את תמונת המצב, מצד אחד ירידה באמת משמעותית, קודם ציינתי 58% ירידה במספר המאומתים, לצד הגידול במבצעי החיסון, אתה רואה כבר את האור בקצה המנהרה?
לא רק אני רואה את האור בקצה המנהרה, גם המומחים במכון ויצמן שישבנו איתם בשבוע שעבר, באמת רואים את האור בקצה המנהרה. אפשר להגיד מעבר לזה, גם מספר המחלימים שיש במגזר החרדי, מוסיפים עליהם את אלו שהתחסנו, ונוסיף את הנעלמים, שיש הרבה כאלו שהיו חולים ולא רשומים בצורה מסודרת,
לא רשומים בכלל, שזה אחד הנקודות השחורות בסיפור הזה, אין אף אחד מידע עליהם.
השחורה, מצד שני זה בהחלט מעלה את האחוז מאוד מאוד גבוה, שבני ברק וערים נוספות במגזר החרדי, בפרט ערים גדולות, יהיו מהראשונים שיהיו באמת ברמה הכי גבוהה ונקייה מבחינת הקורונה. כמובן שזה לא יהיה רשום בצורה מסודרת, בגלל שהנעלמים האלו הם באמת לא רשומים.
אז למה לא יוצאים למבצע סרולוגי נרחב למשל?
אני יכול להגיד לך שבאמת עכשיו עסוקים בנושא יותר של החיסונים, כי אותם אנשים שלא, שעברו קורונה והם לא רשומים שעברו קורונה, הם גם יכולים
להתחסן. אבל זה דבר שחייב להיעשות במקביל, כי מצד אחד, אם קוראים לכולם לבוא להתחסן, מצד שני, מחלימים עדיין לא צריכים את זה. לא מחסנים אותם, למרות שיש 50,000 איש במדינת ישראל שכן התחסנו, החלימו והתחסנו, אבל לא אומרים להם בואו, וכשאנחנו רוצים בסוף לגום כוחות, כמו שאומרים, ולבוא ולראות עיר עיר, ואתה רואה שעיר מסוימת לא מגיעה למיצוי של הערים חסידיות במיוחד אגב, אז אתה יודע שהתשובה היא, החלימו רק לא יודעים עליהם, אז בוא נדע עליהם.
שתי דברים, דבר ראשון בהחלט מדברים על זה, דבר שני, נושא של סרולוגי, גם מי שלא, אין לו סרולוג, זאת אומרת אין לו נוגדנים, ייתכן מאוד שהוא היה חולה, ועוד יותר מזה גם יכול להיות שהוא אפילו מחוסן מבחינה טבעית, בגלל שכשהוא מקבל עוד פעם, הוא מושפע מזה, אז מתעורר מה שבאמת חיסן אותו, ולא תמיד רואים את זה. אבל אם אתה מדבר על מבצע חיסונים, אני יכול להגיד לך באמת שבבני ברק יצא למבצע חסר תקדים, יחד עם במבצע כפול, גם בתי קופות החולים יצאו ביחד עם עיריית בני ברק בליל שישי האחרון, וגם ארגון למנחים יחד עם בתי חולים שיבא ותל השומר, שאגב גם היום יהיה את המבצע החיסונים האלו.
והמבצע הזה מתרחב לכל המגזר החרדי, בכל הערים החרדיות והריכוזים החרדים.
נכון, ומתרחב, בינתיים זה היה באמת בבני ברק, גם היום יהיה בוויז'ניץ, יחסנו באזור ה-600 אנשים במרוכז עם שיבא ותל השומר, בדורג ובסמינר וולף יחסנו גם באזור ה-1000 ומשהו אנשים מאיכילוב, שבאמת מי שהרתם לסיפור וגם עמד מול מנכ״ל משרד הבריאות היה פרופסור גמזו, יחד עם הרב הרביך, שבאמת הפעיל אותה נושא, ונקווה באמת שזה יהיה בעוד מקומות. אם אתה מדבר בעוד ערים, זה לא בדיוק ככה, כי עדיין המערך הלוגיסטי גדול.
לא, יש ביתר, בית שמש, בירושלים.
נכון, זה מתחמים של פקודה.
קריית יערים עשתה את זה כבר.
בהחלט, זה לא בתוך המוסדות עצמם, זה מתחמים מסוימים. פה מדובר על מערכת באמת חסרת תקדים, בהיקפה, שבאמת עשו בתוך המוסדות עצמם, ובעזרת השם נגיע למצב שרובם יתחסנו, ובליל הסדר נוכל להיות כולנו ביחד.
בעזרת השם, אני מקווה שכבר בפורים בשבוע הבא. טוב, אני רוצה עוד נקודה אחת איתך, אבל לפני כן אני אצרף את מני גרשוורט. שלום, בוקר טוב, מני. טוב, איך אתה רואה את תמונת המצב החרדית?
מאיזה בחינת?
בכלל? בכלל? רואים 58% ירידה במספר המאומתים, רואים את הגידול במתחסנים, רואים הרבה דברים, ותמונה, איך אתה רואה את ה... מציאות הזאת.
ברוך השם שאנחנו הולכים לכיוונים טובים, זה אין ספק, אבל מן העבר השני צריך לזכור שאני חושש מאוד מזה שבתוכנו יש עדיין חלקים שנמנעים מהעניין הזה של ההתחסנות, חלק מבחינה אידיאולוגית, חלק בגלל שהרבנים שלהם עדיין לא הורו לעשות את זה.
האידיאולוגי זה החלק הקטן, יש הרבה שלא מתחסנים בגלל שהם טוענים, החלמנו כבר, לא יודעים עלינו רק, לא נבדקנו.
אוקיי, אז שאלה אם הטענה הזו היא טיעון אמיתי, לפעמים זה טיעון שאנשים שלא רוצים להתחסן משתמשים בו גם.
לא, אני מדבר עם אנשים בקהילות שונות, בעיקר קהילות חסידיות, שאומרים לך, תשמע, אצלנו בקהילה 80-90% החלימו כבר, אנחנו יודעים מה קורה אצלנו בקהילה, למה שנתחסן? לא צריך, אנחנו מחוסנים. אתם לא מחפשים לברוח מזה, ממש לא, אומרים, תן...
ואני מכיר כמה אנשים כאלה, ואני רוצה לומר להם, זה שהם משוכנעים ש-80-90% אצלם בקהילה עברו את זה, ומרגישים שהם קצת לא הרגישו טוב, ולכן בטוח שגם הם עברו את זה, זה ממש לא אומר את זה. ואנחנו ראינו בגל השלישי, ראינו את זה, שגם בקהילות שבהם חשבנו בעבר, שמדובר בכ-80-90%, כשהגיע הגל השלישי החזק יותר מקודמיו, עכשיו בחורף, אז הוא כן פגע במקומות כאלה, ולצערנו גם קטל אנשים, כולל בקהילות שבהם בעבר כבר הייתה הדבקה נרחבת. אז כך גם לגבי החיסון. אם אדם לא יודע בוודאות שהוא עבר את הקורונה, יודע בוודאות הכוונה שאו שהוא עשה...
וחשוב לומר, כן, וחשוב לומר, ובטח ליה וארן גם יצטרף לעניין הזה, מעבר לדעת שאנחנו מחוסנים והכל, זו הדרך של כולנו לחזור לחיים רגילים ושגרתיים, ולחזור ללימודים רגילים ול... לאירועים גדולים וחתונות ולג בעומר עוד מעט במירון. הרבה הרבה דברים שמצפים לנו בתקופה הקרובה, ואנחנו חייבים כבר להיות שם בצורה רגילה לחלוטין.
אנחנו חייבים להיות שם, אבל אף אחד לא יודע את העוד בקצה המנהרה. בסופו של יום יש שתי דברים מאוד מרכזיים. דבר ראשון, החיסונים זה לא ב-100%, ב-95% או לפעמים יותר, לפעמים פחות.
זה עדיין, בין 95% ל-5% הוא הבדל גדול.
ואסור לנו לשכוח שיש את הילדים והצעירים עד גיל 16, ש-99% מהם לא, אין להם אישור להתחסן, רק במקרים חריגים מאוד.
לכן ההורים חייבים להתחסן, כי גם אם הילדים מביאים הביתה משהו, קורונה, ההורים מחוסנים, לפחות הם מוגנים.
בהחלט, נכון, אבל בסופו של יום לפתוח כרגיל את הכל, עדיין לא עומדים שם.
כן. טוב, בוא נדבר רגע על הנושא של השמיים הסגורים. השמיים סגורים, יש חריגים שמצליחים להיכנס לארץ ולצאת, ובסוף אלה שמגיעים ולא החלימו, לא מחוסנים, נתקעים בבתי מלון. הרב ארן, כמה הסיפור הזה מעיק על אנשים, הנושא של המלונות?
זה מעיק מאוד, אני מקבל ביום באמת עשרות, לפעמים אפילו מאות פניות, וזה מתחלק לשתיים. יש את עצם הכניסה לארץ, שבאמת אפשר למנות לינק ופשוט להיכנס לוועדת חריגים, אבל אנשים הרבה פעמים מאשרים להם, הם אפילו לא יודעים שאישרו להם, כי עד שמקבלים את האישור במייל, לפעמים לוקח אפילו יום או יומיים, בגלל שזה מערכת בין משרדית, זה לא רק משרד אחד, ובאמת צריך מאוד לשפר ולייעל את הנושא הזה, גם בלשכות של השר אריה דרעי, וגם אצל חבר הכנסת יעקב אשר, ובעוד חברי כנסת של יהדות התורה, באמת הם פנו ופועלים בעניין, והם אמרו לי באופן אישי באמת שיש פה תקלה מערכתית שצריך לשפר ולייעל אותה, וגם כאלו שבאים לארץ בסופו של יום ונכנסים מיד למלוניות קורונה, של בידוד כמובן, לא שנמצאים ביחד, וזה באמת מעיק על אנשים. אני יכול להגיד לך שביום שישי בבוקר, כמה אדמו"רים, אמנם לא משורה ראשונה של האדמו"רים, אבל כמה אדמו"רים, אתה יודע, שמבחינתם להיות במלון, זה דבר מאוד מאוד לא סביר אצלם. הנוהל הבירוקרטיה זה פשוט להגיש, גם יש לינק מסודר לוועדת חריגים, שזה בנוי מבחירי משרד הבריאות, דחת אשי שלמון, שבאמת מי שבסופו של יום מקבל את האישור, מעבירים את זה לפיקוד העורף ומקבל את האישור, מי שבאמת עבר שתי חיסונים ויצא בארץ אחרי 7 ימים, הוא באמת יש לו פטור, אותו דבר מי שמחלים, וכמובן כולם חוזרים עם בדיקות שליליות, אז גם להם יש פטור, מעבר לזה יש באמת דברים של רווחה או דברים באמת חזקים, שבאמת מתחשבים בעניין ונותנים, והציבור צריך לדעת, בסוף יש את הקריטריונים הבסיסיים, שמי שעומד בהם באמת יכול למלא...
בוא נגדיר את זה ככה, אל תבוא לשדה התעופה, לא פה ולא בחול, מתוך הנחת עבודה שהכל יהיה בסדר. לא, חייבים לסדר הכל מראש, ומי שמחוסן ומחלים עוד יותר קל לו, אבל חייבים את האישור של ועדת חריגים. טוב, נקווה ש...
זה לא פשוט.
לא.
נקווה
שעד פסח יצטרכו למצוא אנשים נוסעים להורים בחול עוד שבועיים, שלושה, מיד אחרי פורים.
אז אני אומר.
הרבה לפני פסח.
לפחות אלה שנוסעים למשפחה וכדומה שיוכלו לנסוע לפני פסח. בינתיים זה לא נראה בכיוון.
או שיפתחו את הטיסות בעוד שבוע. אליהו ארן, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב לכל המאזינים.
תודה, תודה. מני איתך, אני רוצה עוד דקה אחת להרחיב. פוליטיקה וקורונה וההסתה שלא נגמרת. מה יהיה?
אבל רק רגע, מילה אחת ברשותך, לפני הפוליטיקה, בגלל שהשבת באמת חוויתי פה ברמות מקרה קשה מאוד ומצער של חבר שהלך לעולמו בליל שבת, באופן פתאומי אדם צעיר בן 50, רב ישראל כהן רוזובסקי, זכרונו לברכה, שאתמול השתתפנו בהלווייתו יחד עם רבים אחרים. הסיפור שלו, כמו סיפור של רבים אחרים, הוא הסיפור של אחרי קורונה, אותו סיפור של מצב של קרישיות בדם, ולכן חשוב לי להציף את הנושא הזה לידיעת הציבור. אנשים שנמצאים בגילאים או בגילאים 50, או אנשים שיש להם איזשהו רקע במשפחה, אלה בוודאי חייבים לעשות בדיקות רציפות, בדיקות משמעותיות של בדיקות דם, לאחר שמחלימים מהקורונה או לאחר שעוברים את הקורונה. הסיפור הזה של הקרישיות בדם, אנחנו שומעים מדי הרבה מקרים לאחרונה, של אנשים שנפטרים באופן פתאומי בביתם תקופה אחר הקורונה, אם זה חודש או כמה חודשים, לצערנו שמענו גם על צעירים ממש, וכמעט בכל המקרים אותו סיפור של אותה קרישיות בדם, שלעיתים פוגעת בראש, לעיתים פוגעת בלב ומקומות אחרים, ואת הסיפור הזה של הקרישיות בדם ניתן למנוע, מי שיש לו חשש בעניין הזה שיפנה כמובן לרופא המשפחה שלו, ובכלל כל מי שנמצא במצב של סיכון, או מצב כזה, אחרי שסיימתם את הקורונה, גם אם עברתם אותה בשלום ובקלות, חשוב מאוד לקיים את צד הבדיקות הללו, וכך אפשר לי, ניתן יהיה להציל חיים. אני מבין שיש גם בעיה, אגב, בעניין הזה של הבדיקות, יש בדיקה שבודקת את זה שהיא יקרה, ובקופות החולים לא משחררים אותה כל כך לציבור, אבל אני מבין ושומע שיש בדיקות אחרות, כדאי לכם לבקש בדיקה שנקראת INR.
INR, ומי שמרגיש קצת לא טוב, להתייעץ עם הרופא, לא לפספס את הנושא הזה, לא כולם חוזרים לעצמם לגמרי מיד אחרי החלמה מקורונה, בטח בגילאים הבוגרים יותר, ואני חושב שגם ילדים, מי שלא מרגיש טוב, בשבועות שאחרי הקורונה, פשוט להתייעץ עם הרופא, זה יכול להציל חיים. בהחלט.
מעקב של הרופא.
בהחלט.
לגבי הפוליטיקה.
במילה אחת קצרה, כי חייבים לסיים, כן. אתה יודע מה, רגע, לפני הפוליטיקה, מתבקש ככה להזכיר שם של יהודי, תושב אלעד, שמצבו יידרדר בשבת, והוא מורדם ומונשם, שמו לתפילה, רפאל אליהו בן דייזי, לרפואה שלמה. רפאל אליהו בן דייזי. כן, מילה אחת על הפוליטיקה, חייבים לסיים.
במילה אחת על הפוליטיקה, לא חייבים בכלל, אתה יודע, לעסוק בה, כי אנחנו נמצאים הרי בתוך השלב הזה שבו זריקת קרבות הבוץ האחד על השני, אבל נראה לי שהנקודה המעניינת הזאת של העיסוק במשפט נתניהו מסייע לו, כך שלוש מפלגות שאומרות, אנחנו לא נעסוק בעניין הזה של המשפט, לא נתקוף את נתניהו, ואנחנו מדברים על, על מפלגות שהן ממש אנטי נתניהו באופן מובהק, שזה ישראל ביתנו, וזה תקווה חדשה וכדומה, והם אומרים, כל עיסוק שלנו במשפט שלו רק עוזר לו ומסייע לו. הדברים האלה מעניינים מאוד, כי הם כנראה ניתחו את זה גם בסקרים, וזה מה שיכול ללמד אותנו, שכשנתניהו מדבר על כך באופן ברור, אנחנו ננצח, ואנחנו ננצח ונביא 40 מנדטים, הוא כנראה מסתמך על משהו.
טוב, נדבר הרבה על פוליטיקה בחודש וחצי הקרובים. מני גרש שוורץ, תודה, בוקר טוב, בשורות טובות. יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו הערב בתשע למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. הערב בתשע, כאן בכל חי.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
פסח הזה נשם מסובין בציפורי. רגועים, בלי דאגות. בני חורים אמיתיים. כוכבית 30-44. ציפורי, פשוט מתגעגעים. כוכבית 30-44.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
כמה?
47 שקלים ביום, ויש לכם רכב.
וואו!
פברואר באביס מכירת רכב. מגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר במחירים שלא מפספסים. קיה פיקנטו 0 קילומטר שנת 2021 ב-47 שקלים ביום. במקדמה נמוכה וללא תשלום נוסף בסוף התקופה. אביס מכירת רכב. כוכבית 5326.
בחישוב לעסקה ל-60 חודשים, עסקת המימון כפופה לאישור ולתנאים של הגורם המאמן. יוניברסל פתרונות מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
השנה מקיימים מתנות לאביונים בהידור. מעבירים כעת מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח בו ביום עוד יתומים ואלמנות. חייגו ועזרו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
כדי שנהיה מוגנים, חשוב גם לעטות מסכה, גם להתחסן וגם להימנע מהתקהלויות. רק יחד נתגבר. זה האינטרס שלך ושלך. זה האינטרס של כולנו. החיסון זמין למבוגרים ולבני נוער מגיל 16 ומעלה. פרטים נוספים בקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון ט' באדר בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48 כאן בכל חי. לא מעט תגובות יש מכמה וכמה מאזינים בענייני החיסונים, ואני רוצה לומר משהו בעניין הזה. כשיש לנו שאלות אנחנו הולכים לרב בכל תחום, בכל עניין. וכשיש לנו שאלות רפואיות אנחנו הולכים לרופא בכל תחום ובכל עניין רפואי, וסומכים על שיקול דעתם של הרופאים כמו על שיקול דעתם של הרבנים. וכשרב אומר תתחסן, צריך להקשיב לו, וכשרב אומר תתייעץ עם הרופא בעניין הזה, צריך להקשיב לו ואז לשאול את הרופא ולהקשיב לו, ופתאום כולם נהיו מומחים. נהיו המומחים הכי גדולים לחיסונים ול-DNA ולתופעות לוואי ומה לא. איפה הייתם כשהייתה קורונה? איפה הייתם במקרים אחרים? פתאום כולם מומחים לעניין הזה. אז פשוט מאוד, לשים לב ולהקשיב למי שצריך להקשיב, ולא למי שפתאום עד אתמול לא שמענו עליהם, והפכו להיות מבינים מטעם עצמם, אבל לא מתכוון למישהו ספציפי או למשהו ספציפי. באופן כללי אני אומר את זה. עכשיו למזג האוויר שצפו לנו בהמשך השבוע, וזה לא פחות מעניין, כי זה יעסיק אותנו בהמשך. נחום מליק ממטאוטק, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
ירושלים לבנה ומושלגת השבוע?
יום רביעי יש סיכוי, יהיה מזג אוויר מאוד סוער, ויש סיכוי שבין רביעי, במהלך רביעי עד שעות הלילה, יש סיכוי שירד שלג מדי פעם בירושלים, כן. עכשיו אנחנו...
כשאתה אומר מדי פעם, אתה כבר מוריד את כל המפלס, כל מפלס הציפייה.
מתי אנחנו אמרנו שירד שלג מדי פעם בירושלים? לא אומרים את זה כל יום, אבל...
כבר כמה שנים שלא אמרתם את זה, שלא ראינו את זה.
נכון. אני לא כל כך ברור לנו לגמרי העוצמה והכמות, אבל יש סיכוי טוב שיש... רואים את התמונה כרגע שירד שלג, ואולי אפילו יתפס בצורה כזאת או אחרת.
אבל מה שבטוח, מזג האוויר עומד להיות חורפי, עם הרבה מאוד משקעים, וזה בכל הארץ, מהצפון עד הדרום.
נכון,
כלומר, אם עכשיו ככה אביבי בחוץ, אל תכניסו עדיין את המילים המטריות לארונות, זה עוד רגע פה בשימוש. מה זה אומר לנו מבחינת העוצמות?
עוצמות זה אומר שביום שלישי אנחנו מצפים בעצם לשינוי שיתחיל בשעות אחר הצהריים והערב, ואז הרוחות התחזקו, התחילו גשמים, וביום רביעי יחדור לארץ אוויר הרבה יותר קר, בירידה צניחה של הטמפרטורות, עם כמויות גשם מאוד גדולות ביום רביעי, שוב חשש להצפות, תמונות שאנחנו מכירים מהחורף הזה, פרץ, סופות רמים, רוחות באמת מאוד חזקות.
ומה שאתה אומר בעצם זה להמתין עוד יומיים לתחזית שלג יותר מעודכנת, זה עוד מוקדם, 4 ימים מראש. נחום מליק, ממטאוטק, תבשר לנו בשורות טובות ומושלגות.
תודה.
הירושלמים מחכים ומתגעגעים לזה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם... תודה, יום טוב. אנחנו עכשיו עם השר לשעבר זאב אלקין, איש... מפלגת תקווה חדשה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, ושבוע טוב,
ו... ולפחות שהשלג אם ירד, זה כן יאחד את כולם, ובזה אין פוליטיקה. טוב, תגיד לי, התחלתם את מערכת הבחירות הזו עם המעבר הדרמטי שלך מהליכוד למפלגתו של גדעון סער, כשהייתם בסקרים שם 23-24, ומאז צניחה חופשית ל-13-14, אז התקווה החדשה היא כבר לא כל כך תקווה גדולה.
קודם כל, זה טוב שאני מחשיב אותנו כל כך, אף פעם לא היינו 23-24, היינו הכי הכי בסי 22.
לא הבדל גדול, אני זוכר 23, אבל אוקיי, אם תהייתי באחד, מתנצל. אבל עדיין, מ-22 ל-13 זו ירידה משמעותית.
זה נכון, אנחנו מפלגה חדשה, וקמפיין, כמו שאתה יודע, יש עליות וירידות תמיד. מי שמגיע כל הזמן בעליות, אז הוא בדרך כלל לקראת הסוף דווקא מתהפך, לכן זה בסדר גמור. אני גם רוצה להזכיר לך עוד משהו, כמו מספר מפלגות חדשות במקביל איתנו. תסתכל מה קרה להם, הרי רוב המפלגות החדשות האלה, גם כאלה שניבו להם גדולות ונצורות, כמו מפלגה של קולטאי ואחרים כבר לא במרות, ירדו מהמרות עוד קודם.
אבל זה לא שיפר את המצב שלכם.
אנחנו המפלגה החדשה היחידה, שהוקמה פחות, לפני פחות מחודשיים, יש לה היום סניפים ביותר מ-120 מקומות בכל הארץ, יש לה היום בכל סקר שהיה, מתחילת מערכת בחירות, אנחנו היינו או מקום שני או מקום שלישי, לא הרדנו מתחת לזה, ולכן אני חושב שזה הישג מאוד מאוד גדול, ועוד דבר אחד שקשה לחלוק עליו, כשמסתכלים על הנתונים בהתאמה לראשות ממשלה, היחידי שמאתגר את נתניהו לכמעט תיקו פער של 3%, אגב משבוע לשבוע, זה גדעון סער. נתניהו מול לפיד ונתניהו מול בנט, זה פערים הרבה יותר גדולים.
אבל אתה שם לב, אולי זה גם מתסכל אתכם, שבקמפיין שלו, נתניהו, גם של הליכוד, לא מדברים עליכם. לפיד הוא האויב אמר.
דווקא להפך, למה לא מדברים עלינו? הרי נתניהו לא חשוב מזה שהוא עושה משהו שלא טוב לו. הוא מבין היטב שהיחידי שמאתגר אותו, היחידי שיכול אחר כך להרכיב קואליציה עם כוחות שונים מהמפה הפוליטית במדינת ישראל, זה גדעון סער. נתניהו יודע שהוא מנצח בקלות את בנט, יודע שהוא מנצח בקלות את לפיד.
אבל אתה מבין שנקודת המוצא שלו, בהתעלמות שלו מסער, היא שונה לגמרי. הוא מעדיף לבנות יריב בשמאל, עמוק בשמאל, כמו יאיר לפיד, ולהתעלם מגדעון סער, להתעלם מכם, כי כל מיקוד בכם רק ייתן לכם עוד כוח, ואת זה הוא לא רוצה לעשות.
אז לכן אני בדיוק זה מה שאני אומר, הוא מפחד רק מאיתנו, בין המועמדים שיש מולו, ולכן הוא מנסה להשתיק אותנו, אבל אני חושב שהציבור הוא לא טיפש, ועצם ההשתקה הזאת, הציבור למד ממנה, ממי נתניהו באמת מפחד, ומי יכול לאתגר אותו.
טוב, שאלת השותפות שלכם עם החרדים, לא מפסיקים לדבר עליה בשבועות האחרונים, ומצד אחד זה נראה שמפלגות החרדיות קצת לא אומרות את מה שאנחנו באמת רוצים לשמוע. אתם עם הליכוד, או אתם עם אפשרויות אחרות, אופציות אחרות. מהצד שלכם, מדברים עם החרדים על אופציה של היום שאחרי, במקרה ונתניהו לא מצליח להקים קואליציה כפי שהם רוצים, כפי שהוא רוצה?
אנחנו עכשיו לא עסוקים בבניית קואליציות. כמו שאתה יודע, קואליציות בונים לאחר הבחירות, לפי התוצאות, ולא לפני הבחירות. אבל דבר אחד ברור, ואני חושב שזה אחת מהסיבות בדיוק למה שנתניהו מפחד מגדעון סער. גדעון סער הוא היום היחידי במפה הפוליטית, שברגע שנתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, ורוב הסקרים מראים על כך שנתניהו...
למה אני לא שומע אותך אומר, גדעון סער הוא היחיד שיכול לנהל את המדינה, וכל הזמן רק לא ביבי, והוא היחיד שיכול מול נתניהו?
אתה שומע ממני שהוא היחידי שיכול להביא למדינת ישראל ממשלה יציבה שתוכל לתפקד. אני חושב שזה אחד מהדברים הקריטיים שמדינה צריכה כרגע. תסתכל מה היה לנו. 4 מערכות בחירות תוך שנתיים. אתה יודע איך מדינה משותקת, אתה יודע איך גופים שונים שעובדים מול מדינת ישראל היום עומדים בחוסר עונים מול משרדי ממשלה כי לא מסוגלים לקבל מהם סיוע. הרי אנחנו בשיתוק הזה כבר במשך שנתיים, זה בלתי אפשרי. אני כבר לא מדבר על זה שלא, בגלל זה לא מקודמים רפורמות, לא מקודמות רפורמות כלכליות, שבלעדיהם לא נוכל לצאת מהמשבר הכלכלי. זה נוגע לכל אחד ואחד כאן במדינת ישראל, הרי בלי דלק לכלכלה, שלא נצא מהמשבר שבו אנחנו נמצאים. ולכן האלטרנטיבה פה מאוד ברורה, נתניהו יכול להציע לנו עוד קצת מאותה יציבות מול שר שיכול לחבר כוחות שונים ולהקים את הממשלה היציבה שתוכל סוף סוף לנהל מדינה.
נראה מה יהיה אחרי הבחירות, השר לשעבר זאב אלקין. תודה רבה לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
תודה רבה ובוקר טוב.
היינו מעריכים, אבל הזמן קצר. תודה לכם, תודה לצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופר. מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר עם השראה היומית. שיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב, בשורות טובות.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל ב7 מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
יום שישי קצר ועוד המון תירוצים, אבל עם יד על הלב, איך נראה יום שישי אצלכם בבית? רגוע ומאורגן או לחוץ ועצבני? אתם מכניסים את השבת או שהיא נכנסת אליכם ברגע האחרון?
מהיום לא נלחצים, פשוט לוחצים.
הזמינו נועם אחד מבית אפיקים ותכניסו את השבת בנחת בלחיצת כפתור פשוטה. נועם אחד, בר המים המקצועי ביותר המעניק לכם מים חמים וקרים לכל השבת. כוכבית 85-10. הזמינו עכשיו ותקבלו מכונת מיצים מקצועית במתנה.
גם שבת עם מתנה.
כוכבית 85-10.
כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים. בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים. משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
זוגות יקרים, אם גם אתם מצפים ומתפללים לזכות בזרע של קיימה, בונה עולם כאן כדי ללוות אתכם ולעמוד לצדכם עד לרגע המאושר בו יקראו לכם אבא ואמא. ארגון בונה עולם תומכים ומעניקים ייעוץ הלכתי, רפואי ומקצועי בליווי אישי ודיסקרטי. פיקוח הלכתי צמוד בהמלצתם של כל גדולי ישראל. לייעוץ 03-949-1212-03-949-1212.
קיבלתם את המנה השנייה של חיסון נגד נגיף קורונה? נפלא. אתם זכאים לתעודת מתחסן המקנה לכם פטור מבידוד. רק לאחר 7 ימים ממתן המנה השנייה של החיסון, ייכנסו לאתר משרד הבריאות או לאתרי קופות החולים. שימו לב, רק תעודת מתחסן מקנה פטור מבידוד. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב,